ההכרה הזאת על ידי אספקלת הקודש. איזה הכרה? ההכרה שסוקרת את הכל לזכירה אחת, את החומר ואת הרוח, הטבע והנס, הפוליטיקה, ההיסטוריה הכוללת, המטאפיזיקה, הכל כאחד. התפיסה הזאת שרואה את הכל בחוברת אחת. אז מה היא עושה? ההסתכלות הזאת איננה רק הסתכלות של אדם היושב בחדרי חדרים. ההסתכלות הזאת אחר כך הופכת לכוח פעולה. כן, ההכרה הזאת על ידי אספקת הקודש מתהפכת היא לכוח פועל. לכוח סוקר, לכוח מחייב, וכל המפעולות הסמוכות אשר בקרב כל משפחות העמים מתגלות בתור מערכה סידורית. זאת אומרת, כאשר האדם מתרגל להסתכלות הזאת, אז ההסתכלות הזאת גם פועלת. הוא רואה גם איך שהכל מהווה מערכה סידורית. כלומר, הוא רואה את הסדר של המציאות, כמו שאמרו למשל, כמו שכתוב בנביא, שהשם הוא קורא הדורות מראש. יש סדר למציאות. או כמו שמשל בדניאל מצאנו, שהוא מסביר את ההיסטוריה בתור התהוות של ארבע מלכויות. וכמו שחזל בילקוט שמעוני, מסבירים שכל המהלך של ארבע מלכויות בהיסטוריה, זה חלק ממהלך מטאפיזי כולל. והארץ הייתה תוהו זה בבל, בבוהו זה פרס, וחושך זה יוון, על פני תהום זה רומא, ורוח אלוהים זה רוחו של מלך המשיח מרחפת על פני המים, ואומר אלוהים יהי אור גאולה. בסדר? כך שאפשר לראות גם את המהלך ההיסטורי כמשתלב במהלך מטאפיזי כולל. נכון אבישי? היי, יפה. איפה היית אתמול? טוב, בסדר, לא משנה. וכל המפעלות הסבוכות אשר בקרב כל משפחות העמים מתגלות בתור מערכה סידורית. אמנם מאורפלת ומאופלת, התובעת נהרה. כלומר, לא תמיד זה ברור איך זה עובד, כן? תמיד אומרים, איך אתה יודע את החשבונות של הקדוש ברוך הוא? לא תמיד אנחנו יודעים, אבל אנחנו יכולים לנחש. אנחנו יכולים לפעמים גם, על יסוד ידיעות שמסרו לנו הנביאים ומסרו לנו חכמים, להבין את מה שקורה, כן? יש כאלה שתמיד אומרים, אי אפשר לדעת שום דבר, אי אפשר להבין שום דבר במהלכי ההיסטוריה. הכל סתום וחתום, אלא אנחנו יודעים את חשבונותיו של הקדוש ברוך הוא. זה לא נכון. כי אם זה נכון הדבר הזה, אז למה הקדוש ברוך הוא טרח לכתוב את התנ"ך? חבל על כל הזמן ועל המקום שזה תופס במדפים. אפשר להכניס כל התנ"כים לגניזה. אם ריבונו של עולם מסר בידינו את התנ"ך, כנראה שהוא רוצה למסור בידינו את המפתחות להבנת ההיסטוריה. אז יש משמעות למה שקורה. ואנחנו יכולים גם לברר את המשמעות הזאת. והנהרה, אבל מה? זה המציאות המאופלת הזאת, מערכות העמים, היא טובת נהרה. לא תמיד אתה מבין למה קורה מה שקורה, מדוע יש מלחמות כאלה, מדוע יש שואה, מדוע יש מלחמה פה, מדוע יש נפילה שם, וכדומה. קשה להבין, לא תמיד מבינים. שיגעונות המשתגעים וכדומה. אבל אפשר להוסיף על זה נהרה, כלומר נהרה הכוונה הסברה, והנהרה תבוא ממקום אשר האורה תצא לאור עולם, מציון מכלל יופי אלוהים יופיה. כן אומר לנו דבר חשוב, שבעצם שיבת ציון, הקמת המדינה, בניין ירושלים, מלחמת ששת הימים, שהוא עוד לא ראה אותה, כל אלה מסייעים כדי שסוף סוף נבין את מהלך ההיסטוריה. למשל, היה קשה מאוד להבין לפני 400 שנה, מדוע רבי מנשה בן ישראל מתעקש להביא יהודים לאנגליה. אותו נכון, היה קשה מאוד להבין מדוע ערפו את ראשו של המלך צ'ארלס. נכון? צ'ארלס השני. חתכו לו את הראש. מה? הסיבה הרשמית טענו שהוא בוגד בעם. לא משנה. אז החליטו שם לערוף לו את הראש, והעמידו במקומו שלטון לא מלוכני באנגליה, שליט דיקטטורי בשם אוליבר קרמואל. הוא הקים רפובליקה באנגליה, הרפובליקה הפוריטנית של אנגליה, והוא דווקא היה בעל רעיונות תנכיים. באותו זמן, היה יהודי באמסטרדם, רבי מנשה בן ישראל, הוא אמר, זה חשוב שיהיו יהודים בלונדון. הוא נסע לאנגליה לדבר עם אוליבר קרומוול, כדי לשכנע אותו להתיר ליהודים לגור באנגליה. והוא אמר, זה מאוד מאוד חשוב שיהיו יהודים באנגליה. למה? בגלל שאם יהיו יהודים באנגליה, זה יביא את הגאולה. שהרי כתוב, והאיים הרחוקים אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי, והגידו את כבודי בגויים, פרק אחרון בישעיהו. אם כן, היה משוכנע רבי מנשה בן ישראל, שאחד מתנאי הגאולה זה שהוא יהודים באנגליה, באיים הרחוקים. מכיוון שאוליבר קרומואל היה אדם עם נפש תנכית, מצא חן בעיניו. הסכים שהיהודים יגורו בלונדון, והקימו את הבית כנסת הראשון, שם שעד עצם היום הזה קיים, שהוא העתק של בית הכנסת של אמסטרדם. מה? מסוך או זה נקרא?
זה
האזור שלו. כן, יכול להיות, לא יודע. כן. לא, זה יש לזה שם אחר. טוב, לא משל. עכשיו, מה זה חשוב היה? בעקבות כך התפתחה קהילה יהודית באנגליה. במאה ה-19, כאשר התחילו לפרק את האימפריה העות'מאנית, אז הבריטים התעניינו בארץ ישראל. בסוף, ב-1917, כבשו את הארץ. כשעמדו לכבוש את הארץ, התפתחו דיונים בפרלמנט הבריטי, האם להעניק ליהודים את הצהרת בלפור המפורסמת, או לא. ואז היה לובי יהודי בלונדון, שפעל כדי לקבל את הצהרת בלפור. אבל אז התפתח ויכוח בין היהודים. האם היהדות היא לאומית או דתית? אם היא לאומית, מגיע לארץ ישראל, אם זה דת, מה אתם רוצים מהארץ הזאת? ובדיוק באותו זמן, אחת הקהילות בלונדון שמעה על הרב קוק שנמצא באותם הימים בשוויצריה, היה תקוע שם באמצע מלחמת העולם הראשונה, היה תקוע בשוויצריה, שמעו שהרב קוק נמצא שם, אמרו לו, תהיה הרב של הקהילה שלנו. אמר הרב קוק, אני מסכים בתנאי שברגע שהמלחמה נגמרת ואפשר לחזור לארץ, אני חוזר. אמרו לו, בסדר. הגיע לאנגליה, כשהתחילו הוויכוחים, הרב קוק יצא בהכרזות תקיפות שהיהדות היא לאומית, ולכן מגיע לנו ארץ ישראל. באותו זמן הייתה קבוצה של רבנים מגרמניה, שהתנגדו לציונות וביקשו לדבר בשני הפרלמנט הבריטי, להסביר להם שזה לא בסדר לתת את הצהרת בלפור. אבל לא קיבלו אותם. למה? כי הם היו נתינים של מדינת אויב. גרמניה נגד בריטניה. מה שאין כן הרב קוק, כיוון שהוא היה רוסי, היה נתין של בעלי ברית של אנגליה, ולכן לא נתנו לדבר. ובזכות זה הייתה הצהרת בלפור, הקימו את המנדט הבריטי בשביל להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, וזה היה הבסיס של הגאולה. אם כן, מובן למה ערפו את הראש של המלך צ'ארלס. הכל עכשיו מדבר, של צ'ארלס השני. כן? עכשיו, מה זה אומר הדבר הזה? זה מה שאומר הרב כאן. אמנם מעורפלת ומעופלת, כן? כלומר, המערכה הגדולה הזאת של כל העמים, אנחנו לא בדיוק מבינים למה זה. הטובת נהרה, כצריך הסברה. והנהרה תבוא ממקום אשר האורה תצא לעולם. שזה ירושלים, מציון, מכלל יופי אלוהים יופי. כלומר, אתה מסתכל על האחרית, על שיבת ציון, אז אתה מבין רטרואקטיבית הרבה מאוד מהלכים שקרו בהיסטוריה. כגון עריפת ראשו של צ'ארלס. שאני לא בא לשפוט, האם זה היה מוצדק סתם באופן אישי, כלפיו או לא. שזה ההיסטוריה תשפוט. ורוח אלוהים אמת, המתפשט על כל מערכות האדם, אולי תקרב את הספר באופן שגם אבישי יוכל לקרוא, שלא תהיה אגואיסט כזה.
אל תהיה לא, אבל הוא
הוא לא רוצה, טוב, בסדר. מה אתה אומר? המתפשט, ורוח אלוהים אמת, המתפשט על כל מערכות האדם, הרי הוא מעלה את הטבע מתחתיותו אל מרומי הקודש. טוב, מה הוא רוצה להגיד כאן? שוב, הוא מסביר, הרי הרב תמיד עומד במצב שהוא צריך להסביר את מה שקורה בדורו. ההתעוררות של הטבע. ההתעוררות של הטבע זה בא לידי ביטוי בין היתר דרך החילונות. החילונות הציונית של זמנו של הרב היא התביעה להתחשב בכוחות הטבע, שעד עכשיו היו נדחקים ונתקעים. אז אומר הרב, כשאדם מסתכל, כמו שהרב מסתכל, על המציאות, אז גם הטבע מתעלה. כן? הרי רוח אלוהים אמת המתפשט על כל מערכות האדם, הרי הוא מעלה את הטבע מתחתיותו אל מרומי הקודש. הוא מכשיר את כל הניסיות להופיע ולהיגלות. מתמם את חזון העבודה האלוהית בכל הסתעפויותיה, על הביסוס הריאלי של החיים, עולה ממעל הספקלריה בלתי מהירה, ומביט באור הקודש של אור התורה העליונה, תורת משה במראה ולא בחידות, המבססת את המוסר ואת הדעת על יסוד החיים והמעשה, ועולה עם כולם יחד למרום הנצח והשלום, אל מקום התפארת ואמת העולמים, אל יסוד החוכמה העליונה, שתחיית בעליה בכל עדרות חיים מלאים, המנצחים את כל התמותות, אל מקום הגבורה העליונה שכל הנעימות וכל החסדים מסוכים בה. מה שכאן הרב אומר, הוא משתמש באופן, הייתי אומר, כמעט שקוף במונחים של תורת הקבלה. אבל הוא עושה את זה בצורה שירית, כשהמטרה שלו היא להסביר, שהרי אתם יודעים, אצל חכמי הקבלה יש כל מיני, כלומר, מדרגות של מציאות. אפשר לומר, זה כמו שמשל אדם נמצא בקומה מסוימת של בניין, אז הוא רואה את הנוף באופן מסוים. אם הוא עולה לקומה יותר עליונה, אז מה, דברים שרואים מכאן, לא רואים משם. וכל פעם יש הסתכלות אחרת על המציאות לפי הנקודה שאליה אתה מתעלה. אז כאן הרב מדבר על העלייה הזאת, שבעלי רוח הקודש מעלים את ההסתכלות על הטבע מנקודה נמוכה לנקודה גבוהה. בהתחלה הטבע נמצא בשפלותו, בתחתיותו. מה שפל בטבע? זה שאין בו מוסר, הוא אכזרי. וכאשר אנחנו מסתכלים בהסתכלות יותר גבוהה, אנחנו רואים איך שמהלכי הטבע והפוליטיקה בכלל משתלבים במערך רוחני כולל, מוסרי כולל. בסדר? זה בגדול איך שהרב אומר את זה כאן. עכשיו כאן הוא מסביר מדרגות, איפה זה מופיע. זה מתחיל מהאספקלריה בלתי מהירה לאספקלריה המהירה. מה זה אספקלריה? מראה. זאת אומרת, הסתכלות. יש אדם שרואה את הדברים באספקלריה בלתי מהירה, זאת אומרת, הוא רואה דברים חלקיים, ואז הוא לא רואה את התמונה הכוללת ולכן קשה לו. כאשר אדם עולה לאספקלריה מהירה, הוא רואה את התמונה הכוללת. אחר כך, וזה בעצם, התנוצצות של תורת משה, שהוא היה רואה באספקלריה מהירה במראה ולא בחידות, המבססת את המוסר ואת הדעת על יסוד החיים והמעשה. כלומר, שהדעת והמוסר אינם דברים הנפרדים מן המעשה, אלא הם דברים שמבוססים על המציאות. ועולה עם כולם יחד למרום הנצח והשלום, ואז מתברר שגם המעשים היותר קטנים, היותר, הייתי אומר, נקודתיים שאנחנו חיים, הם חלק ממגמה כוללת של נצח ושלום. ואז יש לנו כבר מבט אסתטי על המציאות. כן? המבט היותר עליון הוא המבט שמראה את היופי הכללי של המציאות. זה נקרא מקום התפארת ואמת העולמים. ואז משם עולים לעוד למעלה מזה, יסוד החוכמה העליונה. מה זה יסוד החוכמה? זה שוב מושג של תורת הקבלה. משמעותו, מבט שבו אין שום הבדל בין הטבע לבין הקודש. למשל, האריז"ל אמר שיסוד החוכמה מתגלה בפורים. מה יש בפורים? הכל קדוש. אין הבדל בין הקודש לבין החול בפורים. הכל קדוש. זה נקרא יסוד החוכמה. נכנס יין יצא סוד. וגם, מה עושים בפורים? שותים ואוכלים ומבסוטים. היסוד החוכמה העליונה שתחייד בעליה בכל התורות חיים מלאים, המנצחים את כל התמותות, כן? זה למעלה מן ההפסד, מן הכיליון, מן המוות. אל מקום, עכשיו הוא עולה פה למקום עוד יותר עליון, הגבורה העליונה. הגבורה העליונה זה הגבורה של הקדוש ברוך הוא. מה זה הגבורה העליונה? זה הפעולה שנותנת, שבורט את העולם בעצם. פעולת הגבורה, נכון? איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. אז הקדוש ברוך הוא גיבור? אז איזה יצר הוא כובש? כן, יצר ההתפשטות האינסופית. זאת אומרת, כביכול, ריבונו של עולם גובר על האינסופיות של עצמו כדי לתת מציאות לזולתו אל העולם. זה כאן מקום הגבורה העליונה, שכל הנעימות וכל החסדים מסוכים בה. כן, זה בעצם מה שקראנו כאן בעשר שורות האלה, זה תיאור ההסתכלות של בעלי רוח הקודש על המציאות. בסדר? אז הרב מזמין את הקורא להצטרף אל רוח הקודש שלו. מובן? כן, בבקשה, אבישי. מה?
רבי מנשה בן ישראל.
כן. מתי זה היה רבי מנשה בן ישראל? כפי שאמרנו, זה היה לפני 400 שנה. כן. ככה אמרנו, לא? אני לא חוזר לי. ולפני 100 שנה היה סיפור הזה של הצהרת בלפור, פחות מ-100 שנה. כלומר, בינתיים, בזכות זה שהיו יהודים בלונדון, בזכות זה נוצרה קהילה, והקהילה הזאת הייתה יכולה להזמין את הרב קוק, והרב קוק היה יכול היה ללחוץ על הפרלמנט, ומכוח זה בסוף היה לבן גוריון על מה להכריז. כן? כלומר, אתה רואה שיש משקר מהלך של קורא הדורות מראש. עד שאתה לא מגיע לירושלים, אתה לא מבין מה היה המהלך. הגעת לירושלים, אתה מבין את המהלך. טוב. התנוצצות אורה זו בעקבות משיח היא מופעת, ובצרות העולם האחרונות היא מוצצת. מובן?
לא.
מה לא מובן? כי אתה עדיין בשאלה על עריפה וקריטה, נכון? כן. אני חוזר. התנוצצות אורה זו, כלומר, משהו מהתפיסה הזאת שהרם מדבר עליה, מתנוצץ בעקבות המשיח, בעקבותה דמשיכה. בסדר? כלומר, בעקבות משיחה, יש הרבה תהליכים חברתיים בעולם, בעם ישראל גם, שנובעים מההתנוצצות הזאת. כלומר, אנשים לא יודעים להסביר לך למה הם חושבים את מה שהם חושבים, אז הרב מסביר לך למה הם חושבים את מה שהם חושבים. הם חושבים את מה שהם חושבים בגלל התנוצצות רוח הקודש הכוללת הזאת. בסדר? זה משהו, התנוצצות אורה זו בעקבות משיח היא מופעת. ובצרות העולם האחרונות, היא מוצצת. מה זה צרות העולם האחרונות? מלחמת העולם הראשונה. כן? הרב חי באותם הימים את מלחמת העולם הראשונה, ואז הוא אומר, זה צרות העולם האחרונות, כנראה לא שזה הסופיות, אלא שבזמן האחרון, אז היא מוצצת, אפשר להציץ בזה. בסדר? וכבירי כוח, מי זה כבירי כוח? זה הרב קוק. כבירי כוח זה הרב קוק. וכבירי כוח נטבעים, או בכלל זה, כלומר, תלמידי חכמים ובעלי רוח הקודש. כן? מה דורשים מכבירי כוח באותה התקופה? כבירי כוח נטבעים לברר ולהסביר, לאחוז בכל כוח חוסן, בכל יפעה, בכל מפעל, בכל תכונה, בכל אמצעי, בכל יכולת, בכל התעודדות, בכל התעוררות רוח, בכל עת כושר ובכל תכונה אפשרית. כלומר, הרבנים צריכים להסתכל בכל מה שקורה, במילים אחרות, לתמם את החזון העליון ההולך ומתגלה. זה, כלומר, לראות איך שהגאולה מתרחשת דרך כל מיני תהליכים. דרך הקסמים על שדרות, דרך ועדת וינוגרד, דרך פסילת ביתר ירושלים, כל מיני דברים כאלה. לראות איך כל זה מצטרף למהלך אחד כולל. זה החזון אשר אלפי דור הם צעדיו. והיקפו הוא אותו הרום והשפל אשר לעולם ולאדם, האחוז בהרום והשפל אשר לסגולת האדם, לסגולת העמים, לאישון האדם, כי לשן אין אדם, וכל שבטי ישראל. זאת אומרת, יש עבודה כזאת. כן? יש כאלה שיגידו, אין משמעות למאורעות הפשוטים של ימינו. יש משמעות למאורעות גדולים של העבר, אבל ההווה אין לו משמעות. כן, הרבה שומעים את זה. אתן לכם דוגמה, שתי כמה דוגמאות לדבר הזה. למשל, אחרי השואה, היה ויכוח. האם להכניס לתוך סידור התפילה קינות על השואה? היה ויכוח. יש רבנים שכתבו קינות על השואה. קינות יפות מאוד, אגב. טוב, זה עניין כבר של הערכה ספרותית. יש חלקן שמצאו חן בעיניי, חלקן שלא מצאו חן בעיניי, לא משנה. אבל יש רבנים שאמרו, צריך להוסיף לסידור התפילה קינות על השואה. ויש כאלה שאמרו, מה פתאום? אנחנו לא במדרגה להוסיף משהו בסידור, כי אנחנו קטנים. היה אפילו אחד הרבנים שכתב, אחד הרבנים החשובים שכתב, זה שרבותינו בימי הביניים כתבו קינות על כל מיני צרות שקרו להם ולא רק על החורבן, זה בגלל שהם היו גדולי האומה מוסרי התורה שבעל פה. לכן להם היה כוח לעשות את זה, לנו לא. אני לא יודע אם אין בזה קצת מולקולה של כפירה באמירה הזאת. בגלל שאם אתה אומר שלנו אין כוח להתייחס למאורעות, אז אתה רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו. שהתורה שבעל פה התקיימה עד ימי הראשונים, אולי גדולי האחרונים, אבל אנחנו כבר לא. עכשיו, שמה תאמר? מה אתה רוצה? זה האמת. אנחנו קטנים, הם היו גדולים. נכון, אפשר. אבל יש פה בעיה. המאורעות גדולים. כלומר, המאורעות לא מרשים לך להתייחס אל עצמך כאל קטן. השואה זה מאורע גדול. אז אתה לא רשאי להתייחס אל המאורעות כאילו, כלומר, בגלל קטנותך, להגיד אני לא אעשה כלום. כן, בבקשה. יכול להיות. זה אני כן יכול לקבל, מה שאתה אומר, שאנחנו עדיין לא מתייחסים, כי אנחנו בבחינת...
וידום אהרון.
אני לא מכיר את המילים האלה.
וידום.
וידום אהרון, כן. ובבחינת וידום אהרון. טוב, זה הסבר, זה הדבר אחר. אני אומר, אבל הטענה היא, הטענה שאני מביא כאן, שאין אנחנו מסוגלים, בגלל קטנותנו, להתייחס, הדבר הזה הוא לא, הוא לדעתי לא נכון. יש גם בכלל בעיה אחרת. יש הרבה פעמים התייחסות אל ההיסטוריה של פעם כאל דבר קדוש. אבל היום זה פוליטיקות. פוליטיקות זה לא קדוש. אבל זה בדיוק העניין. על מה התנ"ך מדבר? התנ"ך בא לגלות לך שהפוליטיקות זה קדוש. שהקדוש ברוך הוא פועל דרך מהלכים פוליטיים של פריימריז במפלגה זו, וזה ההוא שדפק את ההוא במכרז בתקודה הזו. כן? זה עולמו של הקדוש ברוך הוא.
אבל זה מאוד מנה לדבר על זה, בפועל זה קשה
מאוד
לראות את זה.
אז אתה יודע, פעם היה במסיבת יום העצמאות בישיבת מרכז הרב. הגיע לשם הרב הראשי לישראל הראשון לציון, הרב יצחק ניסים, זכר צדיק לברכה. שמעת על הרב ניסים? טוב, הרב יצחק ניסים, שכל עם ישראל שמע עליו, כי הוא היה אדם ענק. רב יצחק ניסים הגיע, אם כן, לישיבת מרכז הרב, יום העצמאות, כיבדו אותו מאוד וזה, נתן נאום, ובמהלך הנאום הוא אמר את המילים, ואת הדבר הזה השגנו על ידי הפוליטיקה המלוכלכת. איזה חוק שהדתיים הביאו. קם הרב צבי יהודה קוק על רגליו, שמעת על הרב צבי יהודה קוק? ואמר, הפוליטיקה המלוכלכת הזאת היא הפוליטיקה של הקדוש ברוך הוא.
לא חולק על זה שזה אמת.
נכון, זאת אומרת שקשה לראות. קשה לראות. לכן הרב מזמין אותך להיות מבעלי רוח הקודש. אז פתאום היה מהירה וכדומה.
זה
כל
העניין, שהרב קוק, הוא היה בדרגה מאוד מאוד גבוהה.
הרב קוק...
בדרגה
מאוד נמוכה. אתה אומר ככה, אני חוזר על דבריך. אתה אומר, הרב קוק, הוא היה במדרגה מאוד גבוהה, ואנחנו במדרגה מאוד נמוכה.
אני בדרגה נמוכה.
אבל אני, בוא, סירה, סירה, בוא נתקן את האמירה שלך. הרב קוק הגיע למדרגה מאוד גבוהה.
הוא מדבר...
רגע, אתה מבין את המילים שלי? הגיע. כשהוא היה תינוק, הרב קוק, הוא לא היה במדרגה גבוהה.
נכון. זה גם אומר. אז אני מאמין שהוא לא היה רואה את הפוליטיקה אותו דבר קדוש. אבל אחרי שהוא התערה על עצמו והגיע
יפה,
לדעת, אז אומר... הוא מדבר...
כן, אבל מה, למה אני מסביר לך? למה אני מוכן את המילה הגיע? כי הרב קוק מזמין אותנו להגיע לזה, כן? כלומר, לא להגיד מה אנחנו קטנים לא רוצים. לא, עד רבה, אתה מוזמן להגיע לזה.
לא, זה מה שאנחנו קטנים ונשאר פסיביים קטנים.
נכון.
נכון, אבל ברגע שהרב קוק מדברים תוך מבט
כזה... אז בואו נחנך את המבט שלנו.
אנחנו מסתכלים עליו בתור העולם.
אז בואו נחנך את המבט שלנו. זה אגב אותה שאלה לגבי אמירת ההלל ביום העצמאות או ביום ירושלים. יש כאלה שאומרים, אז מה זה סך הכל? זה רק מאורעות פוליטיים. כן? צריכים איזה מבט מיוחד.
זה שונה.
למה?
זה קשה, זה לא מבט פוליטי.
למה? יש כאלה שיגידו, אני לא מסוגל להגיד הלל על מאורע פוליטי שנעשה על ידי צבא חילוני. לא מסוגל.
יש כאלה
שונה. מה?
יש כאלה שונה.
כן, כן, ברור. לא, אני מסביר למה זה. כן? בגלל שלא מתעלים אל המדברת הזה. אגב, יש פה שאלה יפה. האם מצווה לשמוע את מהדורת החדשות? אני אספר לך סיפור. הרב צבי יהודה קוק היה קורא את העיתון לפני התפילה, כדי לדעת על מה להתפלל.
איזה עיתון?
זו הבעיה שהוא היה קורא את הצופה, וזה מסביר כנראה מדוע התפילות שלו לא התקבלו. לא, כי אומרים שזה מאורעות שלפני שלושה ימים. אמרו, היו רגילים לומר שמעריב ברוח הקודש יודע שלושה ימים מראש מה יהיה כתוב בהצופה. איך היו אומרים? דוק.
רגע, אבל זה שנייה, וזה לא סיימתי.
מה, לא סיימת?
לא, זה התחמקות דרך
על האינטרנט. למה זה
התחמקות? לא, אוקיי, כי אני אומרת...
כן, זה לא התחמקות, אני מתייחס לשאלות שנשאלות באינטרנט. זה די אחרת, מה זה?
כל הכבוד, דור, יש דיון פה לפני.
כן, הבעיה שאתה יודע, לפעמים יש גם שאלות נוספות שבאות, ואז... דבר נוסף, מה יותר חשוב, התלמידים או האינטרנט? טוב, זה הלאה.
האינטרנט קודם, לא?
נו.
עכשיו, הרב קוק, קשה לנו להסתכל על מבט שלו, כי אנחנו לא בדרגה שלו.
אז מה?
אז איך נגיע לרוח הקודש כמו שהוא הגיע?
איך מגיעים לרוח הקודש כמו שהוא הגיע? פשוט מאוד, על ידי אמונה. אמונה במונותאיזם. כי כל מה שהוא כותב כאן, אם אתה חושב מבחינה לוגית, זה תוצאה הכרחית של אמונת הייחוד. מה זה אמונת הייחוד? שהשם אחד. אם השם אחד, לכל יש משמעות. פשוט. רק שלא תמיד אדם מכניס את זה לתוך הראש שלו. הרי רוב הזמן אנחנו חיים בתפיסה דואליסטית. יש הקודש מצד אחד, הקדוש ברוך הוא מצד אחד, והעולם, החול מצד אחר. אנחנו לא שמים לב לריח הכפירה שעולה מהאמירה הזאת. אז אם אדם מאמין באמונת הייחוד, אז הוא מתחנך למבט הזה.
כן, אבל לפעמים זה גם עלול להגיע לידי עיוות, כי הטומאה זה חלק מהקדושה.
כל דבר אפשר להגיע לידי עיוות. נכון, אתה צודק. כמו שכתוב במדרש רבה, שמשה על כמה פסוקים שאל את הקדוש ברוך הוא, אם אני כותב את זה, זה ייתן מקום למינים לרדות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרוצה לטעות, יבוא ויטעי. לא בגלל זה לא נאמר את האמת.
בסדר, אבל איך לומדים את האמת
בצורה
כזאת שזה לא יגיע לידי
עיוות? איך לומדים את האמת באופן שלא יגיע לידי עיוות? בשביל זה מקיימים את הנאמר בספר מסילת ישרים, ובספר שערי קדושה, ובספר חובות הלבבות, ובשולחן ערוך. ואז ככל שאדם מתיישר, גם מבחינת המעשים, גם מבחינת המידות, גם מבחינת החוכמה, אז הוא ניצל מן הנפילות. פרשטייסט? תגיע. כן, בבקשה.
זה לא מדויק.
מה לא מדויק?
יש אנשים שהולכים לפי השולחן ערוך ויש להם עיוותים לא קטנים.
אמרת, יש אנשים שהולכים לפי השולחן ערוך ויש להם עיוותים לא קטנים. במה זה סותר את מה שאני אמרתי?
אבל
הסביר,
הוא שאל איך לדע על הקדושה הזאת. זה לא, יש להם עיוותים לפי השולחן ערוך ולפי המסילת ישרים ולפי...
רגע, זה סותר את מה שאתה אומר. אתה אמרת, יש אנשים שהולכים לפי השולחן ערוך. אני אמרתי, כשאת עצמך מיד, מסילת ישרים ושערי קדושה וחובות הלבבות והשולחן ערוך. אתה אמרת השולחן ערוך, ואמרת, השולחן ערוך יש אנשים שעושים רק את השולחן ערוך הם מעוותים. אתה צודק, אני גם הסכמתי לזה. אני אמרתי לו שכדי לא להתאבד צריך ללמוד ולקיים, אתה נאמר, במסילת ישרים ובשערי קדושה ובחובות הלבבות ובשולחן ערוך. אז יש הבדל בין מה שאני אמרתי.
חוץ מהשולחן ערוך, שלושת הדברים האחרים, במה הם עוסקים ובמה הם מאזנים את השולחן
ערוך? במה עוסקים שלושת האחרים? במידות.
שלושתם במידות.
ודאי.
ואחד מהם לא מספיק?
לא. כי מידות זה דבר שצריך שיפור מתמיד. בסדר? טוב, אפשר להמשיך?
זה
חלום. טוב. כן.
התפקיד של האדם בעצם הוא להכניס את המוסר
לתוך
הטבע
האכזרי,
ככה כאילו
להעלות
אותו?
אפשר להגיד את זה. זאת אומרת, התפקיד של האדם בעל רוח הקודש זה לראות איך המוסר מקיף את הכל. ואז ממילא, גם הטבע מתעלה. יפה. זה משקע, בשפה יותר כללית, יותר פנימית, מתמתק. כן? יש מיתוק. מיתוק הדיני. כן? כן, כן. למשל, היה יהודי כזה, דוד המלך. שמואל הנביא נבהל כשראה אותו. כן? כתוב שהוא ראה אותו, אמר, אדמוני, שופך דמים. אמר, לא, הקדוש ברוך הוא שים לב, יפה העיניים. מה זה יפה העיניים? מדעת סנהדרין הוא הורג. זאת אומרת, נכון, יש אצל דוד נטייה של אכזריות, שהיא אופיינית לאיש המדינה. אבל זה על פי ערכים. עם יפה עיניים. טוב, איפה היית? אגב, מה פירוש אדמוני? לא ברור. ייתכן שהכוונה לבלונדי. כן. טוב, הלאה. וכל אלוהים חיים. טוב, איזה עס. אני דילקתי. ורוחב הדעת, מעמק דרך ארץ, התייצבות לפני מלאכים. מה זה רוחב הדעת? ההשכלה. כן, אדם לא יכול להיות עם דעת מצומצמת. צריך להרחיב את הדעת. מה זה מעמק דרך ארץ? זה יותר רחב מזה. זה גם היושר הכלכלי, התביעה הסוציאליסטית שהייתה בימי הרב. להתחדשות של הזהות היהודית על ידי העבודה. אנו באנו ארצה. לבנות ולי בנות. כן? אז זה מה שכלול כאן במילים האלה. מעמק דרך ארץ. לא רק להגיד בוקר טוב, גברת מועלם. זה הרבה יותר רחב. כן? התייצבות לפני מלאכים, זה ההסתדרות הציונית. כן, מה אתה רוצה?
אני חושב שבגדול, הרב קוק התייחס לצורת העבודה.
כן. לא, זה מורכב, מורכב, כן, כן. אתה שואל, מה הייתה השיטה של הרב מבחינה כלכלית? יש מקום לדיון רחב בזה. הבאת המבוקש האדיר בכל הבלטתו. שעבוד המחשבה לרום העליון. הבאת הביטחון האלוהי בכל עיזוז קודשו. הביטחה שהופעת הממלכה העליונה של אמרת השם לא תחסר את התגלותה. ובכל עת שתידרש הניסיות כולה היא מוכנת על צידה, הם תכסיסה. תכסיסה של מה? רגע. של החזון. כן. כן, פשוט זה קצת צריך לחזור 8 שורות אחורה, אבל רק כבר. כל הדברים האלה הם תכסיסי החזון. כן.
שמי לא עזוז.
עזוז? עזוז הכוונה עוצמה. שון עז. וכל אלוהים חיים בהיגלותו בלבבות. מה זה כל אלוהים חיים?
נבואה.
הנבואה, כן. כל הנבואה. כל אלוהים חיים בהיגלותו בלבבות, הרי הוא עומד אחר כותלנו. להיגלות בעולם ובכל עולמים. כלומר, המטרה היא בסוף התחדשותה של התרבות הנבואית, שפסקה מלפני משהו כמו 2400 שנה. נכון? זה כבר 2400 שנה שמתו הנביאים האחרונים. זה מבאס, לא? נכון? היינו רוצים שתתחדש התרבות הנבואית. אז יש לנו עבודה בשביל זה. אנחנו כבר עובדים 4000 שנה על כך, להקים מרכז לאומי שבו החיים הנבואיים יכולים להתחדש. ומתוך כך להשפיע על העולם כולו, כן?
יש פה
יש טוענים שהרמב״ם חשב שהוא היה נביא. נכון, יש כאלה שטוענים את זה. אני חושב שהרמב״ם לא חשב את זה. ואני אומר למה. כי הרמב״ם כותב במורה נבוכים, שזה שאין נבואה בזמן הגלות, והרי הוא בזמן הגלות, זה בגלל שאנחנו נתונים לעול של גויים, ששולטים בנו, ואי אפשר לאדם להיות שמח, כשהוא נתון לשלטונם של טיפשים, ועלו השמחה היא מתנאי הנבואה. אז כן, הרמב״ם אומר, אנחנו לא שמחים, לכן אנחנו לא נביאים. אז קשה לחלוק על הרמב״ם בעצמו, על דברי עצמו. מה שכן, רואים אצל הרמב״ם, שיש כמה דברים שהוא אומר על עצמו, שמראים שהוא, הייתה לו הערכה מאוד גבוהה של הכרתו. אבל נבואה לא נראה. כן. למרות שיש כאלה שכתבו את זה. כן. טוב. כן. כלומר, לפי הרמב״ם, אי אפשר לשמוח כשאדם נתון לשלטונו של טיפש. לכן הוא אומר שבזמן הגלות, אין אנחנו יכולים להתנבא, ברוך השם שעכשיו יצאנו מן הגלות, אז כנראה שאחד העיכובים לנבואה יסתלק מן העולם. לא? כי הרי חזקה על עם ישראל שלא יעמיד בראשו. טוב. מה?
אבל לאחר שאומרים בסוף ימיו, שאם הוא אומר, בסוף ימיו כן התגלה ברוח הקודש, הוא אומר שאם כן התגלה ברוח הקודש, ואתה מדבר עליו, הוא אולי כותב אותו?
לא. מה שאתה אמרת, איננו נכון.
אומרים את זה.
מה?
אומרים את זה.
לא יודעתי.
אבל אומרים את זה.
לא אף אחד אומר את זה.
איך שמעתי על זה?
לא, שמעת משהו אחר, וזה לא מה שאמרת.
זה מה?
אתה רוצה לך מה שמעת? כלומר, אתה רוצה שאני אגיד לך מה שמעת, אתה יודע לך מה שמעת. יש אומרים שהרמב״ם בסוף ימיו פגש מקובל. איזה גרד כזו, שבה הרמב״ם כביכול כותב שבא אליו מקובל, ואז אם הוא היה יודע את זה מראש, את הדברים האלה היה משנה מדברים שהוא כתב במורה נבוכים. לא, זה לא שאלה רוח הקודש, בא אליו מקובל. אתה פוגש מקובל, אז יש לך רוח הקודש? לא, אז זה ברור שזה לא מה שאמרת, קודם.
כמה כסף נותן לו.
בסדר? דבר שני, האיגרת הזאת היא מזויפת. הרמב״ם מעולם לא כתב את הדבר הזה. הלאה.
צריך להיות דבר ראשון.
מה?
צריך להיות דבר ראשון, לא דבר שני.
לא, קודם כל, צריך לדעת מה הדבר שעליו הוא הסתמך. אז קודם כל תיקנתי את המקור שהוא הביא. אחר כך אני מסביר, המקור הזה גם כן לא נכון חוץ מזה. איך אני יודע שזה מזויף? הוא יש על זה הרבה מקור. הלאה. אפשר בין היתר נראה משהו. הרמב״ם התכתב עם רבי שמואל בן טיבון על תרגום המורה נבוכים. כן? ויש לנו מכתבים, הלוך חזור, הלוך חזור. המכתב האחרון הוא מכתב של רבי שמואל בן טיבון. אין תשובה של הרמב״ם. אתה יודע למה? כי הוא מת. זאת אומרת שעד ימיו האחרונים הרמב״ם עסק בתרגום המורה נבוכים. אז מה זה הסיפור הזה שהוא היה משנה את המורה נבוכים? זה ניסיונות להכניס את הרמב״ם לתוך ספירה שאיננה שלו, ספירת המקובלים. חבל, בשביל מה? זה נקרא עצלות המחשבה. במקום ללמוד מה הרמב״ם אומר, רוצים שהוא יחשוב כמו אחר. הלאה. וכל אלוהים חיים, בהיגלותו בלבבות, הרי הוא עומד אחר כותלנו, להיגלות בעולם ובכל עולמים. כלומר, הנבואה לא תיפסק רק בישראל, היא תשפיע על העולם כולו, ותתגלה אחריה בכל העולמים כולם. שרעפים הללו מביאים אורו של משיח. מה זה אורו של משיח?
ימות המשיח.
אז תגיד, ימות המשיח, מביאים ימות המשיח. הוא לא אומר ימות המשיח, הוא אומר אורו של משיח. לא, אתה אומר אורו של משיח, זה התחלת, לא, איפה? אורו של משיח, זאת המגמה המשיחית. יש איזה מין הנחה כזאת. אני אסביר את זה לעומת שיטתו של ברגסון. ברגסון. הנרי ברגסון אמר שהעולם נדחף... מי זה הנרי ברגסון? היה פילוסוף. ממוצא יהודי אמנם, אבל לא ידע שום דבר ביהדות. בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. בסדר? בן דורו של הרב קוק, ברגסון. הוא חידש, למשל, את הרעיון של הדחף החיוני. הוא הסביר שכל המציאות כולה מתפתחת מכוח דחף חיוני ראשוני. מה זה הדחף החיוני? שלמה, זה כמו שירו חץ, מתחו מאוד מאוד את הקשת, ירו את החץ, מכאן ואילך החץ הולך ומתקדם. משהו כזה, דומה לכוח האינרציה. זאת אומרת, העולם הולך ומתקדם, הולך ומתפתח, מכוח דחף חיוני ראשוני, שהולך ומתקדם. זה השיטה של ברגסון. הרב קוק מתייחס לשיטה הזאת בספר אורות הקודש, בחלק ב' בהתעלות העולם. בפרק על שני ערכי השלמות. רק הרב קוק שמע מאיר איזה הערה. הוא אומר, יש עיוורון בהעפלה הזאת. הוא קורא לברגסון המעפילים המודרניים. מה זה המעפילים המודרניים? אלה שרוצים לעלות, כל הזמן עולים, 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 אבל לא יודעים לקראת מה. כי בעצם החץ נורא ללא מטרה. מה שאין כן, בתורת ישראל, יש משהו דומה, אבל הפוך, זה נקרא אורו של משיח. זאת אומרת, מראש קבעו לך מטרה. המטרה היא מגנטית, והיא מושכת את החץ אליה. כלומר, אתה אפילו לא צריך למתוח את הקשת, אתה כבר צריך לעזוב את החץ, מגיע למטרה. מובן? מה לא ברור?
זה ככה מאמינים, ככה...
היהדות מאמינה, אם כן, שהמטרה כבר נקבעה מראש. אנחנו יודעים...
זה שזה מושך את זה אליו?
וזה מה שגורם לכל התהליכים להתהוות. זאת אומרת, תהליכי המציאות נמשכים אחרי העתיד.
אז יש לך אנשים טועים?
גם כשהם טועים, גם הטעויות של האנשים מכוונות למהלך הכללי הזה.
כן, אבל הם בעצמם טועים.
האנשים בעצמם טועים, אבל מה אכפת לנו? אנחנו לא, כי האנשים לא יודעים לקראת מה הם הולכים, אבל הקדוש ברוך הוא יודע ליד כל זה מובל. זאת אומרת, יש מטרה להגיע אליה, ומכוח זה הכל מונע. זה נקרא אורו של משיח, או שמו של משיח שנברא לפני שנברא העולם. זאת אומרת, יש כבר מטרה.
אם אדם לא דתי, אפילו אנשים שתמשמעו את זה, יגיד, טוב, אז יש גם מקום לעבירות.
אתה אומר, אם כן, אדם לא דתי, או אפילו אדם דתי, יגיד, אם ככה, יש משמעות גם לעבירות. נכון? נכון.
אז למה לחזור בתשובה?
למה לחזור בתשובה? זה מצווה לחזור בתשובה.
למה זה מצווה?
למה זה מצווה?
גם דרך העבירות.
כך כתוב בתורה.
אז מה?
זה גם תנועה נפשית, אגב. התשובה היא תנועה נפשית כוללת. זאת אומרת, איך אומר הרמב״ם? כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. מה זה יעשה תשובה? זה יתעורר מעצמו. כלומר, התשובה היא גם כן חלק מתהליכי החיים, המושכים אותנו אל אורו של משיח ועל כורחנו. כך אפשר לומר שהתשובה היא מתרחשת בין שנרצה, בין שלא נרצה.
בסדר, אבל למפריע אין להניש אף אחד. כי הוא היה חלק מה...
למפריע אין להניש אף אחד.
מטרה כוללת.
כן, כן, נכון, נכון. מהבחינה הזאת אפשר להגיד שהכל בסדר. נכון. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, גם לרע יש משמעות, לעבירות, לכל ה...
אז למה לצאת החוצה כדי להחזיר אנשים תשובה?
למה לצאת החוצה כדי להחזיר אנשים תשובה? כי אתה גם כן חלק מן המערכת. כלומר, זה שאתה מנסה להחזיר את הרע אל הטוב, או להחזיר אנשים בתשובה מחטאם, גם זה חלק מן התהליך. עכשיו, דע לך שלא תמיד תצליח, וזה שלא תצליח, גם זה בהשגחה. כלומר, אתה כמו פיון... אתה כמו פיון במשחק שחמט. פיון? פיון. דהיינו חייל. כן, במשחק שחמט. גדול, ענק, שמקיף את הדורות כולם. אז אתה מתמלא את התפקיד שלך. אתה בא לבלוע את החייל ההוא. זה הכל. ולפעמים אתה מצליח, ואם אתה לא מצליח.
לא, אני לא מקבל את זה.
למה אתה לא מקבל?
ויש את מה, אחרת מה אנחנו עושים פה? כל אחד יחד את האבו שלו. כל אחד יעשה את העניינים שלו. וזה חלק מהתהליך
הכהולה הכולל. כן, רק שיש הבדל. אם האדם באמת מתכוון לשם שמיים בעבירות שלו, אז באמת יכול להיות שזה יהיה נכון. רק הבעיה היא שאם האדם כבר מתכוון לשם שמיים, אז ודאי יעשה מצוות.
אף אחד לא יעשה לשם
שמיים. מה זה עבירה לשם
שמיים? יש משקר עבירה לשמה, כן? אדם יודע שאם הוא... נגיד לפעמים יש עבירה שצריכה להיעשות. והוא, לשם תיקון העולם, עושה את העבירה הזאת. כן? זה כבר נקרא עבירה לשמה. שזה זה אומרת הגמרא.
חיבת המשנה.
כן, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה, או יעל עם סיסרא וכו'. אז הבעיה היא שהיה איזה יהודי אחד שהשתמש ברעיון הזה וניפח אותו מאוד, קראו לו שבתאי צבי, שמר ישי מרגב. הוא אמר שצריך לעשות הרבה עבירות כדי לגאול את ניצוצות הקודש שנמצאים בתוך מעמקי העבירות, כדי לזרז את הגאולה. ככה הוא אמר. כן. יש רק בעיה אחת. למה זה לא נכון? איך למה זה לא נכון? בגלל שאם היה אפשר שהאדם יכוון באמת רק למגמה האלוהית, הייתכן שהיינו מתירים לו את זה. אבל גלוי וידוע לפני מי שברא את האדם, שלא ייתכן שאדם גם לא יתכוון מצד יצרו הרע, דהיינו מצד פרטיותו האגואיסטית. ולכן כוונתו איננה לפי כוונת הבורא. ולכן מגיע לו גם עונש על כך.
אבל איך אנחנו יודעים מה הייתה הכוונה שלו? קודש ברוך הוא יודע מה הכוונה שלו. אם באמת הוא הלך להתאסלם כדי להוציא שם מצוות קדושה, קודש ברוך הוא יבחן את זה, לא אנחנו.
כי אסור להתאסלם כדי להוציא מניצוץ קדושה. מה? אסור, זה אסור, כתוב. אתה יודע, יש שאלה כזאת, המנחת חינוך שואל את השאלה הזאת. יש עיקרון בגמרא, אין עונשין אלא אם כן מזהירים. ומה זה אין עונשין אלא אם כן מזהירים? כלומר, אם אתה רואה בתורה פסוק שמעניש, זה סימן שצריך לחפש פסוק אחר שאוסר את המעשה. כי לא ייתכן שהתורה הענישה, אם היא לא אסרה את המעשה במקום אחר. אין עונשין, אלא אם כן מזהירים. שואל למנחת חינוך, בשביל מה צריך לחפש פסוק כזה? אם התורה מענישה, סימן שזה לא בסדר. מה זה? די בעונש. אומר המנחת חינוך, לא, כי יכולנו לחשוב שיש רשות באדם לבחור בעונש. יאמר האדם, אני עושה מה שאני רוצה, אני יודע את העונש, מעוניין בו.
מוכן לשלם את התעריף.
לכן, זה נאמר, אין עונשין, אלא אם כן מזהירים, שהתורה אמרה לך שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. הרי זה כתוב ככה, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אור אלו מעשים של צדיקים, חושך אלו מעשים של רשעים. ועדיין איני יודע איזה מהם עדיף, כך אומר המדרש. עדיין איני יודע איזה מהם עדיף, כשהוא אומר, וירא אלוהים את האור כי טוב, יודע אני שמעשי צדיקים עדיפים. מה הבסיס ההגיוני של דברי המדרש? שבאמת, המדרש שואל את השאלה שלך. אם אני רוצה לעשות רצון השם, מה זה משנה אם אני עושה אותו בדרך האור, דרך החושך? אולי אפילו יש עדיפות לחושך, להראות את האור שיוצא מן החושך. סברה שבתאית, נכון? לכן אני צריך שיהיה כתוב, והיה ראים את האור כי טוב, לגלות לך שהקדוש ברוך הוא רוצה שתבחר בטוב ולא ברע. זה חידוש. נכון, זה חידוש, זה חידוש. עכשיו, יש פה שאלה, המעפילים המודרניים ברגסון. מה הקשר למעפילים המודרניים? הרב קוק מסביר לך שהשיטה של ברגסון היא שיטה של העפלה. כלומר, שאתה עולה כלפי מטרה שאינך רואה אותה. זה נקרא להעפיל. ולמה הוא קורא לו מודרניים? כי הוא חי בתקופה המודרנית. עכשיו, מה הקשר למה שאנחנו אומרים כאן? זה כדי להראות את ההבדל בין המושג הזה, הברגסונאי, לבין המושג של אורו של משיח. רציתי להסביר מה זה אורו של משיח, אז לקחתי דוגמה מדבר יותר מוכר, שזה ה... דחף החיוני הברקסונידי, כדי להראות את המושג האחר. אז בואו נראה, שרפים הללו מביאים אורו של משיח, וחוכמת ישראל המנוחלת תנצח את העולם, תאתר את התורה באתרות עליונות, ותתאר את הרפילי האמונה הכללית והפרטית מכל סיבוכיהם. כאש מתאר וכבורית מחבסים, אור השלום בישראל יופיע, ואור התשובה יאיר את כל נאות יעקב, ומגדל עוז שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, וקרוב הוא היום, ובידינו לקרבו, רק אם נטה אוזן לשמוע כל שיח קודש, ואור תורת אמת, וחוכמת ישראל העליונה, דיינו תורת הסוד, תורת הנבואה, תהיה לנו למורשת ולטח. כן?
חפור שמיל עשר עפים.
מה פירוש המילה שרפים? האם כבודו אומר שיר של יום בימי חמישי?
כן.
ורוב שרפיי בקרבי, תלחומיך ישעשעו נפשי.
אומר ולא מבין.
איך אפשר להגיד דבר שלא מבין?
יש הרבה דברים שנאמר ולא מבין, מה זה
מצב? להבין. שרף זו מחשבה.
מחשבה?
כן, שרף זה מחשבה. אלא? שרפים אלו, מחשבות אלו.
זה שרפים.
לא, לא שרפים. שרעפים. בסדר? אז בעצם, אחרי כמה שיעורים, בעצם גמרנו את הפרק הזה, שעניינו להסביר לנו איך המבט הכולל על המציאות, א', מנחם אותנו מכל הצרות שאנחנו רואים, ב', איך הוא מקדם אותנו לקראת תרבות חדשה, התרבות הנבואית, שמיעת כל השם ואורו של משיח.
רב,
כן.
זה המטרה? זה זה המטרה של העולם, של מה שהרב אמר, החטא שנורא.
לא, הרב מסביר לך שיש מטרה להגיע אליה. זה אורו של משיח. האמת היא שבמקומות אחרים מסביר שיש מטרות עוד יותר רגיונות מזה, אבל בינתיים לנו זה מספיק בשלב הזה. כן.
מחר יש שיעור בבוקר?
האם מחר בבוקר יש שיעור? לא. טוב, כל טוב.